חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. אנחנו בפרק ה-167 שלנו, וכשם הפרק, שלל שרב, כלומר מזג האוויר עולה, מאמיר חום אימים עוד הרבה לפני שפסח מגיע לסביבה. זה גם מעיד על מצבה של הליגה במידה מסוימת. רק נגיד לכם, אנחנו כאן, יונתן כהן, שלום אסף אבולעפיה.
שלום יונתן כהן.
ואנחנו כאן כדי לסכם בצורה אלטרנטיבית את מחזור המשחקים ה-27 בפלייאוף העליון ובפלייאוף התחתון בליגה שלנו, עם מבט קדימה. וכמו שאמרנו, זו קורסת הפסיכולוג שלנו. כאן אנחנו באים ומדברים את כל אשר על ליבנו, על מה שהיה השבוע, כולל אירוע אחד שלא מעט קבוצות נמצאות בו כבר בעצם, כאילו, אפשר להגיד.
מה זה האירוע? מה זה האירוע?
כזה, אתה מכיר את השיר הזה? נראה לי. חצי ליגה, נכון? כבר בחוף הים? וואי, זה נגיד מה שאני עושה פה עכשיו בעצם, כאילו, כשברקע אנחנו שומעים את שיר הגלשן, דני סנדרסון, שייכת לים, להתרבל.
מגביר את חרדתי.
זה כאילו, זה הטרלה מהזן המכוער ביותר. Mm-hmm. ואני, א', עשיתי אותה כבר, אז כבר הטרלתי, אבל אני מתנצל מיד ברגע שאחרי, כי זו לא דרכי. ועם זאת, אני רוצה לדרוש בשביל, זה לא דרכי. אני עולב, אני מקנית, אני לא מטריל. אני מזלזל, יש הרבה, אני לא מטריל.
נכון. קודם כל, תרשה לברך אותך.
אני רוצה לדרוש בשלומך. אחרי זה דברך, אחרי זה.
שלומי בפן האישי או בפן הספורטיבי?
זה כרוך
זה בזה. האישי לא מעניין. קודם כל, אני רוצה לברך אותך. על הישרדותך בליגה.
אנחנו נדבר עליי ועל תחושותיי.
לא, אני חושב שצריך לפתוח בזה. ולהגיד שאני מתבאס את זה בשבילך. בשבילך, בשביל הפועל ירושלים, בשביל אוהדי הפועל ירושלים.
עונה מפוספסת, שנה יותר.
העונה כביכול לא נגמרה, אבל בגלל שיטה הזויה של משחקים, אז באמת אתה יכול לנגן לי יום בהיר של שמש ולכת לים.
כן.
כי אני חושב שהפועל ירושלים הרוויחה בגדול, וכוונה אני פותח עם הפועל ירושלים, הפועל ירושלים הרוויחה ביושר את הזכות להמשיך להיאבק בליגה, על עלייה למקום השישי, על עלייה למקום החמישי, אבל בגלל שמישהו החליט שצריך 200 משחקים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, והפועל באר שבע, מכבי חיפה, והפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אז עוד פעם חותכים את הליגה באמצע, והשבוע התבשרנו שזה ממשיך גם.
גם בשנה הבאה, כן.
אז מה אתם עושים בזה? אז למעשה שלחת את מכבי פתח תקווה לים, ראינו את זה בשבת. הפועל ירושלים לא צריך, כמו הפועל ירושלים הייתה צריכה את אבי האחרון, הביאה אותו, ובצדק, ועכשיו היא במה, עוד לא אפריל? אפריל?
אחד באפריל,
שניים באפריל, והם אפשר להתחיל לתכנן את העונה הבאה, ואת המשפטים שאני הכי אוהב. אנחנו מבטיחים שנשחק עד הסוף. עכשיו, אני לא מאשים את הפועל ירושלים. אני מאשים את השיטה. אז הפועל ירושלים היא קורבן של השיטה. אז מברוק, ונשארתם בצדק, ואני שמח שנשארתם. וזה ניצחון הדרך של הפועל ירושלים. הנה, אני אומר עכשיו דברים שאתה אומר. כי אנחנו ישבנו פה בספטמבר ובאוקטובר, לפני המלחמה, ואפילו אחרי המלחמה, והפועל ירושלים הייתה במצב קטטוני, רע מאוד, והמשיכה בדרכה, והיא לא קבוצה כדורגל אדירה, השנה שעברה הייתה יותר טובה.
אני לא חושב.
אבל אני חושב שהיא הייתה יותר טובה שנה שעברה.
אבל זה דיון מעניין שהוא גם, לא נעשה אותו עכשיו.
אבל היא משתמשת בה, סליחה, תוקעת יתד בחלק האמצעי של הטבלה. זה לא תוקעת יתד בטבלה, אלא בחלק האמצעי של הטבלה, וגם זה חלק מאבולוציה של קבוצה ושל מועדון.
כן, לחלוטין. יש לי הרבה מה להגיד. אני אגיד את זה, אנחנו נחזור למשחק הזה קצת יותר לעומק, כי יש גם הרבה מה להגיד ולתקוף גם במקום שלך. ותשמע, אם אני טרול, אז אתה ספינולוג, לא רע. כאילו, שאלתי אותך שאלה, ודפקת פה ספין מפואר, אחלה. ספין שגם, אתה יודע, ריגש אותי ונגע לי, אני נורא שאתה מדבר על הפועל ירושלים.
אז בניגוד
אליך, אתה מרגיש.
אז מבחינה ספורטיבית?
נו די, כבר שאלת את זה מבחינה ספורטיבית, בוודאי.
עושה לי אותך, מה כאן נצליח. תראה, אני לא יודע לאן העונה של הפועל תל אביב הולכת. כשהיא תגיע לסיומה, בתקווה, סיום איכשהו שפוי, הרבה אנשים יצטרכו לעשות חשבון נפש, ואני ברשותך, יונתן, רוצה להיות הראשון.
אתה, עם עצמך.
אני רוצה לפנות אליך, ולפנות להרבה מאוד אוהדים שאני מדבר איתם מאוגוסט בערך, ואני אומר שנבנה פה סגל טוב, וסגל איכותי.
אני רוצה לחזק,
וניצחון הדרך.
תפסו אותי אתמול שני אנשים ביציאה של הפועל ירושלים, שניים. ואמרו לי, תראה מה זה אבולעפיה. וזה אסון של הפועל תל אביב. כל שנה הוא בא ומיילל, כל שנה, למזיננו הוותיקים, כל שנה זה סגל הירידה, השנה יורדים, השנה יורדים, ותמיד שורדים אם בשנייה האחרונה, ולרוב, לרוב הרבה הרבה לפני. ורק העונה, כשאתה אומר, יש פה פוטנציאל פלייאוף עליון, זה נראית כמו הירידה הכי מוחשית יחסית לשנים קודמות שהיו. אני אבל אומר, אני אומר להגנתם, אני אמנם לא הייתי שותף לתחזיות האימים הקודמות שלך, אבל גם הייתי שותף לתחושה שהשנה יש פוטנציאל בהפועל תל אביב, שאנחנו באמת לא מצליחים להבין לאן הוא הולך, אבל בסדר, אני אנסה עוד להרחיב בזה אחרי זה.
אז אני אגיד לך, אני האמנתי בדרך, האמנתי ברעיון, האמנתי בקונספציה, האמנתי בהכל. ויונתן, אני מודה, הנה, אני קטן, אני לא אגיד עכשיו להתחיל לנתח דברים שאמרתי אי פעם, פעם אחת...
הוא לוקח אחריות, רבותיי, תלמדו, אסף אבולעפה לוקח אחריות.
טעיתי, שגיתי, וכרגע המצב הוא בעתה.
בעתה.
בעתה, כי הקבוצה לא בועטת.
כן.
זאת אומרת, המצב...
בטף ובטט.
המצב של הפועל תל אביב, אתה ראית את זה אתמול מקרוב, קטסטרופה. קטסטרופה עכשיו.
אתה רוצה לדבר כבר על המשחק והכל, או שלא?
אנחנו בדרך כלל מתחילים מיום שני, כי אנחנו הכי קרובים לאירוע. אז אתה מכיר את הקבוצות האלה שלא כובשות 10 שעות?
לא.
תחשוב כאילו, אתה יכולת אתמול, אתה יונתן כהן, יכולת לנסוע ל... תחשוב, אתה רואה את כל המשחקים של הפועל תל אביב ברצף?
10-11 שעות זה לטוס לניו יורק.
כן, טס לניו יורק, וכל מה שאתה רואה זה 10 שעות של כדורגל בלי גול. או 11 שעות של כדורגל בלי גול. עכשיו, אתמול ראיתי את המשחק נגד הפועל ירושלים, אני שמעתי את הרעיון של יוסי בסיום, ושמעתי עוד רעיונות, והוא אומר, דווקא הגענו למצבים. אתה שמת לב שהפועל תל אביב תוקפת בשביל לתקוף, לא בשביל לכבוש. בשביל להגיד, תקפתי. וזה המצב שלה. היא לא מספרת שהיא רוצה לכבוש ולייצר. היא כרגע, שום דבר לא עובד בדבר הזה.
אני מסתכל על זה מהמקום רגע של האוהד של הקבוצה השנייה, שיושב בצד השני ומרגיש את המשחק מהצד השני.
לא כאוהד.
עכשיו, תקשיב, לא, בסדר, ברור.
בעין, באמת, בעין אובייקטיבית, איכות המשחק, איכות.
מאוד מאוד דלה. אני כאוהד מסתכל רגע, עכשיו אני אומר לך פעם, מהמקום של האוהד. היה איזה חוסר מזל כזה, זיו עשה טעות, הוציא את נועם הלמוד, שנייה אחרי זה גלאזר נפצע. היה משהו כמו 20-25 דקות במחצית השנייה שהפועל ירושלים הייתה בבלקאוט מוחלט. אני מכיר את הקבוצה, אני יודע, רגע שהיא לא הופיעה בו. יושבים, כאילו, אני יושב עם האחים שלי ביציע והחברים, ולכולנו ברור, אנחנו אומרים לעצמנו את התובנה הבאה, זה היה בסביבות הדקה 55-60, היה שם עד הדקה 80 בערך, באמת כאוס כזה, שהפועל תל אביב הרגיש שהיא טובה יותר. ואחרי זה 10 דקות בתוך הדבר הזה, אני מסתובב אחרי לאחור על האחים שלי, אני אומר, תקשיבו, כל קבוצה אחרת כבר מובילה פה 2-1, כאילו כבר הופכת המשחק, כי באמת היה מומנטום רע ואיבודי כדור, ובאתם אולי פעם אחת לשער בתוך הרבע שעה המומנטום הזה, פעמיים. וזה מאוד מאוד מדאיג, זה מרגיש שהעסק רופף, חולה, ונוספים כל הזמן עוד אלמנטים של חוסר מזל, שמשתרבבים בתוכו, ועוד אלמנטים בעיקר של תסכול. חוסר מזל בקטנות כאלה, אתה יודע. ותסכול מאוד גדול, וייאוש מאוד גדול, ואתה שומע גם, אתה מדבר איתך על רחש שמגיע מהיציע, אז אתה גם מרגיש את הרחש הזה, אתה מרגיש את הזלזול. שוב, אני לא שופט, אני בדרך כלל לפעמים בא בטענות לקהל אוהדים, קהל של הפועל תל אביב, בטח אלו שמגיעים למשחקים, אני מעריץ אותם, אני לא מבקר אותם, מעריץ את הקהל שמגיע ותומך במספרים יפים. ותכף עוד איזה משהו בהקשר של הקהל של הפועל תל אביב מילה. אבל אתה שומע כבר בקהל את ה... נגיד, יש... דובר על זה לא פעם, נגיד, דווקא אני הולך למשחקים של ביתר, שלפעמים שביתר עובר את החצי, מתחיל איזה רחש כזה של נו, נו, כאילו, שתבעט כבר, תבעטו לשער, כי לייצר את האיום הזה. בדרך כלל זה נורא, אתה מרגיש שזה משחקי בית של ביתר. גם כקהל אורח וגם כסתם משקיף או כשדר, שיש איזה, כאילו, מתחילה איזה התכנות כזאת, התרגשות כזאת שמוברים את החצי.
זה המגרשים של פעם שמתחילים לעמוד.
כן, בדיוק, שנעמדים, ואתה מרגיש את התכונה הזאת, וזה בביתר, אתה יודע, בביתר אני יותר הקלאסית, פחות הנוכחית, אולי גם אני מאחל להם שזה יחזור אליהם, אבל כזה, ביתר שמה, עוברים את החצי, יש איזה התכנות. ובפועל תל אביב אתה שומע בדיוק את הסיטואציה ההפוכה של הדבר הזה, וגם פה בקהל חוץ, כמה היו אתמול בטדי? 1,500 אוהדי הפועל תל אביב?
1,200.
עידוד כל הזמן, תמיכה כל הזמן, באמת, מרהיב. אבל כשמתקרבים לשלב הזה של הביתה, אתה מזהה איזה מין רחש כזה של אפס אמונה. של אפס אמונה, ואני אומר לך, כאילו, האדם, אתה לא תאמין לי, אבל האדם הנדיב שבי, איפשהו בשלב, אמר, וואלה, בא לי שיתנו גול, כאילו, רק שישתחרר אצלם, שתיווצר תחושת המסוגלות הזאת, כי זה הרגיש כבר, לא סתם איזו קבוצה חלשה ולא טובה, זה כבר הרגיש כמו אומללות, אומללות מובהקת.
זה אומללות?
מילה מדויקת. וזה נורא, 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 נורא מתסכל לראות את זה מהצד.
אשאל אותך, אתה חושב שגול, הרי מה ההגדה? גול אחד יפתח הכל. אני חושב שלא.
וואלה.
אני חושב שלא. אני רואה בן אדם מיואש על הקווים. שעוד פעם,
זה סיפור.
עוד פעם, החברים שלך מהפועל ירושלים ששומעים אותי הרבה שנים, או שומעים אותנו הרבה שנים, מכירים את אסכולת החץ היורד, דוקטורינת החץ היורד.
כן, אי אפשר להתעלם מזה.
אי אפשר להתעלם מזה. אני מאוד מאמין, לא במנחוס גדולים, אבל קרמה משחקת, ובמקרה הזה הקרמה פותחת בהרכב.
יוסי אבוקסיס עזב בנסיבות תמוהות את הפועל באר שבע, כדי להציל את בני יהודה מירידה.
ואיך זה נגמר?
איך זה נגמר בירידת ליגה של בני יהודה.
שאף אחד לא ימין, בני יהודה טובה, בני יהודה מוכשרת, בני יהודה משחקנים.
יוסי אבוקסיס עזב את ביתר ירושלים כדי לחזור הביתה להציל את הפועל תל אביב.
וזה יכול להיגמר אותו דבר. עכשיו, אתה רואה גם את יוסי על הקווים. האיש מומלל, האיש מאמן חודשיים, והקבוצה לא התקדמה במילימטר, ואני פרו יוסי אבוקסיס, מעריץ, אוהב את האיש, מכיר אותו הרבה מאוד שנים. הפועל תל אביב לא התקדמה במילימטר. עשיתי אתמול הרכב הזוי. הזוי, שאני באמת לא מצליח להבין. זאת אומרת...
למה, מה היית עושה יותר טוב?
קודם כל, כל הקונספציה של ינואר, ופה אני מעובר עכשיו למנהל המקצועי, וזה מוקדש מה שנקרא, החלק הבא מוקדש לאבא שלי, שלא מחובבה ואוהביו של חנצול, כי הוא חושב שהוא עשה הרבה טעויות. עכשיו, אני הייתי פרו חנצול, אתה מכיר אותי, אתה מכיר את ה... אני חושב שהוא איש מקצוע עם רעיון, ועם קונספציה, ועם יצירתיות, ועם... הוא טעה בכל אספקט. והשיא היה בינואר. הרי מנהל מקצועי צריך להימדד, אנחנו מכירים את זה, המנגינה שלנו, ארוך טווח, שנתיים, שלוש, ואז תמדוד אותם, הכל בסדר. אבל היה לו את האופציה לתקן את מה שנעשה בקיץ, והתקבלו החלטות הזויות. ויוסי משתמש בהחלטות הזויות האלה לנסות להציל מצב שהוא כמעט בלתי ניתן להצלה. תמבדו. גנאים של המחליף.
אז איך אושבולט לא משחק שהתמבדו הזה?
קופרמן.
גם טוב, גם אושבולט נראה כמו צל של עצמו.
כי אושבולט שוחרר מהקבוצה. שים לב כמה טעויות, יש פה המון טעויות של ניהול מקצועי. עכשיו, אני פרוכן סול, באמת, ואני, עוד פעם, אין לי, אין לי היכרות עם האיש בלבד, שיחות מקצועיות נטו שישבנו ודיברנו והתעניינתי ושאלתי, ואני לא, אני חושב שהאירוע גדול עליו בקילומטרים.
יש מצב.
צר לי, אני באמת, אני אומר את זה בצער, לא שלחתי אותו הביתה כמו שכולם שלחו בספטמבר, גם לא באוקטובר, גם לא בנובמבר, אמרתי לו, החלקתי את סיפור בו חלמה, אמרתי, זו החלטה הגיונית, החלקתי את סיפור אבוקסיס, אמרתי, זו החלטה נכונה. כרגע, מקצועית, הפועל תל אביב לא מנוהלת. עכשיו, אני רוצה להזכיר, בעונה שעברה, הפועל תל אביב נשארה בזכות אוהדיה, יוני סטויאנוב, אז שחקנה של נס ציונה.
לבן שבת.
אני קורא לזה משב רוח. משב רוח בבלומפילד. משב רוח לא יבוא פעם בעונה.
השאלה מה עושים עכשיו? כי נגיד נתן יחליפו מאמן פתאום, גם שם הייתה קריסה, גם שם נעשו, גם שם...
אגב, קווי דמיון מאוד גדולים.
אני לא חושב.
אני חושב שזה שתי קבוצות שבטוחות שלנו זה לא יקרה.
במובן הזה כן.
במובן הזה, לא מבחינת איכות.
הפועל תל אביב, הפועל תל אביב זה צירוף נסיבות מאוד מאוד אכזרי בעיניי. אתה יודע, שבה הייתה קונספציה, המלחמה שיבשה לחלוטין את העסק, אחר כך הגיעה הקריסה כתוצאה מהחלטות לא נכונות, אבל הייתה קונספציה שנראתה כבעלת פוטנציאל בהתחלה, אסור לשכוח את זה.
גם קונספציה מאוד טובה, ההידרדרות שלה אמורה לעצר באיזשהו שלב ולא להמשיך.
ופה, ומאז קריסה מוכנת, בנתניה, בסוף אייל סגל פרק שם את הקבוצה, אי אפשר להסתכל על זה אחרת, כאילו, זה עליו ב-100%, כאילו.
אז בוא נחדד, זה שתי קבוצות שבטוחות שלנו זה לא יקרה. יש כרגע 4 מועמדות לירידה. הוצאתי את ביתר מהמאבק, אנחנו מסכימים?
אני חושב שכן.
חדרה לא במאבק, אנחנו מסכימים?
מסכים.
מכבי פתח תקווה, בוודאי שלא במאבק, אנחנו מסכימים?
כן, היא לא רחוקה, אבל היא לא במאבק.
היא לא רחוקה, היא לא במאבק. נשארנו 4 קבוצות, יש 2 מקומות. אני לא מוריד את הפועל פתח תקווה, כי במחזור הקרוב הפועל פתח תקווה יכולה לנצח את הפועל תל אביב ולהיות 3 ממנה, אוקיי? לכן יש 4 קבוצות, 2 שבמוד הישרדות, סכין בין השיניים לראיה אשדוד, שיכולות כביכול להישאר בליגה, ו2 שבטוחות שלי זה לא יקרה. שתיים שבטוחות, אתה יודע, הפועל תל אביב הייתה תחושה שאם היו מקבלים את הפנדל, והנה נגיד דעה לא פופולרית, אני לא חושב שהיה פנדל. לדעתי לא היה שם פנדל. אפשר היה לשרוק, אבל זה לא, וואו, זה כיפוח. לא חושב שהיה פנדל. יסלחו לי עוד הפועל שמציפים אותי בטוויטר. הפועל תל אביב. יש הפועל שכחת. יסלחו לי, לא חושב שהיה פנדל, אוקיי? אני חושב שאם היה טקו, יש מצב שאיתו שומע קולות בהפועל תל אביב, אנחנו מאמינים שאפשר עוד לעלות לפלייאוף העליון. עד כדי כך הם לא מודעים למצב שלהם. אותו דבר מכבי נתניה. שתי קבוצות שלא מודעות. אם הם יהיו מודעות למצבם, אולי הם יישארו בליגה. אם הם ימשיכו ככה,
טוב, אנחנו עוד נדבר על הפועל פתח תקווה, היא ירדה כבר ליגה, אבל אנחנו עוד נדבר על
לא
זה
חושב,
בהמשך.
עדיין לא.
היא תוכל למשוך איתה את היורדת, והשנייה, זה יהיה הסיפור הגדול, ונזכיר במחזור הבא, בעוד שבועיים, יש פגרה בפלייאוף התחתון.
גם אז היה.
אם התארחת.
גם אז היה. שיחקת בעונה של 200 משחקים בשבוע, ואז פתאום שבוע אין משחקים, בגלל שצריך לאפס את ה... איזה שטויות הניהול פה, אלוהים.
אם אנחנו...
דרך אגב, אני חייב להגיד משפט אחד, סליחה שאני בורח.
לא בורח.
אמרו, היה רעיון במנהלת לעשות 8-6. 8 פלייאוף עליון, 6 פלייאוף תחתון.
נכון.
בוא נע, מישהו חושב פה. מה זה הבנת שאף אחד לא חושב? אחלה רעיון. 8, אתה יכולת להמשיך לשחק עכשיו על פלייאוף עליון, לא פלייאוף עליון, על מקום 5 כזה, 4 בעונה טובה, ולהשאיר את מי שבסחלה עד הסוף. במקום זה מה עשית? עוד פעם, השארת את הבטן הזאת, אידיוטית אותך, ועוד החלטה שמנהלת שלא מנהלת.
אז אנחנו פה רק נסגור את הפינה, בוודאי שכמו שאתם מכירים אותי, אני לא אצליח להתאפק, ותמיד אמשיך לדבר על הפועל ירושלים לאורך הפרקים הבאים, אבל אם כבר היום אנחנו כאילו, מה שנקרא, במשחק הטרי וכאלה, זה באמת סיפור עוצמתי, בעיניי אפילו סיפור הצלחה עוד יותר גדול, או לא פחות גדול, מהישג הפלייאוף העליון של העונה שעברה. אני חוזר, זרקתי על זה לפני כמה שבועות, איפשהו בין המחזור השמיני לתשיעי התקבלה החלטת מועדון שאם לא מנצחים ברצף הקרוב, זאת אומרת אם לא סיימים את הסיבוב הראשון עם 10-11 נקודות, כי הפועל שם הייתה עם 2 אחרי 9 משחקים, אז כבר מתחילים לעבוד על העונה בליגה לאומית, ואת מי אפשר שחרר, ואת מי אפשר למכור בינואר, ואיך מעלים שחקנים צעירים כדי לייצר איזשהו בסיס. כמובן עם זיו אריה עדיין כמאמן, כמובן מאמן לא הולך. ואז באמת קרו שני דברים מהמחזור העשירי. שני דברים עיקריים, שאחד מהם קשור לפועל ירושלים, זה החזרה של נועם מלמוד להרכב, אחרי בעצם שכבר היה מחוץ לכדורגל. מאז הוא לא יצא מההרכב, עד אתמול שהוחלף לקראת הסוף. כל המשחקים 90 דקות. ועוד דבר קרה בכדורגל, וזה כבר פחות קשור לפועל ירושלים, וזה גם נתון מעניין, חזר הקהל למגרשים. הייתה פתיחת עונה, 5 מחזורים, מלחמה, כן. הפסקה של חודשיים, חזרנו מחזור שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, שוחקו בלי קהל, מחזור עשירי חזר הקהל. מהמחזור העשירי, טבלת הליגה נראית כך. במקום הראשון, מכבי תל אביב בפער של 2 נקודות על פני הפועל באר שבע. במקום השלישי, מכבי חיפה, 7 נקודות ממכבי תל אביב. במקום הרביעי, הפועל ירושלים, מתחתיה הפועל חיפה, מתחת סכנין, ריינה מתחת לפלייאוף, רחוקה 11 נקודות מהפלייאוף. בשלב הזה. מתחת לקו האדום, הפועל פתח תקווה, אחרונה כמובן, והפועל תל אביב. בפער על פני אשדוד ומכבי פתח תקווה. מאז המחזור העשירי. טבלה שלא אומרת כלום, אבל מאז שחזר הקהל, מאז בעצם הרצף הגדול של המשחקים, זה השלב, זה הסיפור. הישג נהדר לפועל ירושלים.
זיו נשאר?
מה זה?
זיו נשאר בעונה הבאה?
בוודאי.
אני שואל, חתום? כן?
לא חתום, יחתום, בוודאי.
יחתום, לא ילך. אוקיי.
לאן ילך?
לא יודע.
אין מקום לגדול בו ולעבוד בו לאיש מקצוע בסוף שהוא טוב מהפועל ירושלים. אני שם בצד, אני מניח מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אבל זה מקומות שהם סגורים.
גם זה רף העונה החמישית. היה אלישע, היה רוני, אני לא חושב שהיה, אני לא זוכר מתי היה 6 עונות.
זה נקודה מעניינת. בבקשה, מה שאתה תבדוק ותודיע לי, מי כבר עשה עונה שישית, כאילו יתחיל את... הרי דיברנו על מבחן העונה הרביעית בשעתו סיסטם בפלייאוף עליון, מבחן העונה החמישית היה שנה, היה משבר עמוק, שליש עונה כמעט, ואחרי זה יציאה בקלאס ממנו. וואו, טוב, הפועל תל אביב, זה בעיה. היה עוד סיפור שם אתמול, אפרופו הקהל של הפועל תל אביב, וזה מתחבר לדברים אחרים. אנחנו קהל של הפועל תל אביב, ארגון האולטרס שלו, חוטף על בסיס קבוע, לרוב, אפשר להגיד אפילו בצדק, בטח מראות הזוועה שהיו שם בכדורסל, היו מחרידים, אין מה להוסיף.
חלק מארגון האולטרס שלו.
כן, אין בעיה, תדייק אותי איפה שצריך, לא... אל תתפוס אותי במילה, מה שנקרא, ותדייק אותי.
רחוק מלהיות עובר האולטרס,
אין בעיה. אנחנו כבר שנים פה צועקים, ואנחנו יודעים, אין באמת משטרה בישראל, וזה כמובן הולך ומחמיר הסיפור הזה תחת ההנהגה הנוכחית של המשטרה לביטחון לאומי ממש. זאת אומרת, אין משטרה גם ככה, היא לא מנוהלת, ויש איזה רצון להתחנף לשר העומד בראשה. משחק חוץ אתמול, הפועל תל אביב מגיע לטדי. על פניו תמיד קשוח בטדי, אבל הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, סך הכל מועדונים מיודדים, אין אנרגיות, אין אלימות, אין זה, גם אם בכדורסל יש מתחים וכאלה, הם לא בין הקהלים, ועל כן אין באמת צורך, לא במשטרה ולא בהבטחה, לא, כי כל אחד ביציע שלו ועושה את שלו, מנצח, מפסיד, הולכים הביתה, הכל בטוב. סתם, במחצית, נכנסו שוטרים לתוך היציאה ושלפו מישהו, מהפועל תל אביב. עכשיו, אנחנו יושבים שם בצד, מהצד שלנו, מנסים להבין כאילו מה קרה, ולמה יש שם שוטרים, למה הם באים. לא יודע, אולי לעשות, הורידו, יוציאו מהיציאה, בן אדם מדמם, פירקו אותו, מכות. כאילו, אשכרה זה לבוא ונראה כמו מה שנראה להתחנף לשר, שיבוא גם אחרי זה באיזה רעיון וילכלך עוד על הפועל תל אביב, ושגם משטרת ירושלים תרוויח כמה נקודות מהדבר הזה.
משטרת ירושלים
משטרת נקודות. בלתי נתפס משטרת ירושלים, ואמרנו להגנתה של משטרת ירושלים. היא באמת שעושה, מחוז מוריה במיוחד, מרחב מוריה זה נקרא, עושה את עבודתה ללא הבדל דת, גזע, צבע, מין.
מרביצה לכולם.
פועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה חטפו מהם יפה, סכנין, אחרים, הם באמת אדיבים ונדיבים כלפי כולם, והפעם מהתורם של הפועל תל אביב, זה היה ממש ממש לא קל לראות את זה, לא קל לראות את זה בעיניים.
אינני יודע מי זה עוד ששפג את אותם מעצר אלים.
כל כך אלים, כל כך סדמי.
אבל נאמר לי שאדם שהוא היה במילואים.
כן, כן, שמעתי, נורמטיבי לגמרי.
נורמטיבי לגמרי. גם אם הוא חטא, גם אם הוא פשע, גם אם החלטתם להעיף אותו מהיציע.
לא, אין מה, עזוב, עזוב, עזוב. יש משחקים שהם במתח כזה, ובווייב כזה, ובין יריבות, שאתה אומר, רגע, מספיק שעדיף לא, לא, אתה יודע, אל תדליק, אל תעשה, אל תעשה. משחקים שהם, פה אין כלום, לא יכול להיות כלום, לא יכול, אי אפשר להציד.
כמה פעמים דיברנו על זה?
זה היה נורא נורא לא נעים.
דיברנו על זה. כמה?
כן, לא, לא, זה לא ישתנה גם, כי פה, נגיד, אני אגיד לך מה. הנה, להבדיל, ונמצא פה. נגיד, שני הדברים הכי גרועים סביב הכדורגל הישראלי בשנה האחרונה, נראה לי, אם צריך בסוף לתמצאת, נגיד, ונשים רגע בצד מועדונים שמתנהלים פחות טוב. זה משטרת ישראל, זה סיפור שהוא גדול יותר, כמובן, מהכדורגל הישראלי, זה מכת מדינה, משטרה, אין לנו משטרה, היא לא עובדת, היא לא מתפקדת, זה מצב נתון. היו פה בעלי אינטרס שפעלו כדי להחליש את הארגון הזה, ואנחנו משלמים את המחיר היום כאזרחים. זה גם אפילו לא לפודקאסט הזה, אבל זו עובדה. הארגון השני שהוא בבעיה קשה, והוא מאוד דומיננטי פה בכדורגל, זה איגוד השופטים, להבדיל. אוקיי? שני ארגונים שהם לא מתפקדים, לא עובדים מספיק טוב. יכול שכן ברמת האריזה והמעטפת, פחות בתוכן. אי אפשר לחלוק על זה. זה בעיה מאוד מאוד קשה. איגוד השופטים, השתפר. יעבוד. יש לך עם מה לעבוד.
יש לך עם מה לעבוד?
באיגוד השופטים? כן. כן. בסוף, בסוף זה ארגון שיש בו אנשי מקצוע ויש הרבה דמויות מהעבר. יצטרכו, אתה יודע, לעשות, לבחון, לראות, לשנות, לשפר. וזה יכול לקרות, כי הם פועלים בתוך איזושהי מסגרת שהיא מתפקדת. אשתו היה סיפור אחר. אל תתעסקו איתם. תנסו להימנע כמה שיותר, כי זה עשוי להיות לא נעים. זה הסיפור הזה. זה היה מבאס ממש. נתחיל לזכור עוד משחקים, ועוד זה במחזור הזה. חשבתי שאנחנו נסגור עם המשחק שריגש אותנו יותר מכל.
תמיד אנחנו פותחים עם מגרש אותך הרגש. אותי קצת פחות.
נכון, נכון.
מאבק האליפות נגמר? זהו?
כן.
לינול? לפח.
זה אפרופו שיר הגלשן של דני סנדרסון.
גם את מכבי תל אביב שלחת להם?
ברור.
לא לבמות?
תשמע, מכבי תל אביב עושים לעוול מאוד גדול כשמדברים על השיפוט כמה שמכריע את הקף פה בסיפור הזה. גם כן פגשת מול איזה איש הבטחה בטדי, חולה מכבי חיפה, אני מוכר כזה בכל המגרשים. אתם ערוץ הספורט, אתם רוצים שמכבי תל אביב ייקחו אליפות? אני אומר, אני לא אגיד לך מה אמרו לי בחיפה, מה אמרו לי בבלומפילד פעם שעברה שהייתי, אני אומר, אתם ערוץ הספורט, אוקיי. אתם באיגוד השופטים, לקחתם את האליפות לחיפה, אני אומר לו, אוקיי, נניח ואתה צודק, אבל מה רגע, הפסדת לריינה, לא ניצחת את הפועל תל אביב, כאילו, לא מספיק טובים, מה אתה רוצה? לא, זה אתם, ערוץ הספורט ואיגוד השופטים. אני חושב שהוא חרה, כן, שהוא חרה לגמרי, שבעיקר מה שקרה ביום שני האחרון, או ביום ראשון האחרון, ליתר דיוק, בהפסד לריינה, זה הרגע שבו במכבי חיפה הפנימו את זה שהם רחוקים מאוד. אני פגשתי גם עוד לזוהד מכבי חיפה פתאום ברחוב, שאני רואה אותו היום, הוא אומר לי, וואה, איזה דיכאון, איזה דיכאון. עוד מכבי חיפה, איזה דיכאון, אני מסתכל, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? מה זה? נכון, כל אחד רוצה 4 אליפויות ברצף, ואני בטוח שמשהו קטן בלב נשבר כשלא מצליחים להשיג את האליפות הרביעית. לא, לא, חביבי, בוא, יש אנשים עם צרות, צרות של ממש, מה דיכאון? לא הלך, באמת, בבאס. אני חושב שגם לא יעזור בדין, יכולים להגיד עד מחר, אנשים ופרשנים בשקל, ואנחנו מוצפים בכאלה באזורים הללו, מכבי חיפה, כישלון, מכבי חיפה לא כישלון ולא נעליים, עשתה ועושה אחלה עונה, מתפקדת נהדר, שוב אנחנו לפני הגביע, אני מאמין שהם יעברו את נתניה ויעשו לפחות חצי גמר.
אם נופלים מול נתניה, זה מתחיל...
זה יכול לצבוע, זה יצבע, כן, זה יוסיף לאיזשהו מימד פחות נעים, אבל אני רוצה להאמין שהם עוברים את נתניה, אתה בחצי גמר, אתה שם, בעונת מעבר, אחרי באמת, מה נקרא, קילפת מעצמך את כל הדברים שהלך ברק בחר, אבל חוק גיבורים המשמעותיים, מסי עמד השנה באתגרים יוצא דופן.
אז יפה, מתחיל הרחש, אתה שומע אותו?
לא, אני לא, אני מתעלה, הוא לא קיים בעיניי.
לא, בעיניך.
הוא לא קיים.
אבל הוא קיים.
לא, הוא לא קיים.
יש פה שיח חדש, האם מסי צריך להמשיך? אתה מודע לזה.
בדיחה בעיניי, כן.
אוקיי, עכשיו, מה, על זה, על השבוע הזה?
לא רק על השבוע, תשמע, זה כל העונה, וכל העונה של הצלחה, שאתה כל פעם זה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו.
אתה חושב שמכבי חיפה...
הלכו כל הגיבורים, כל הזה. ואז באמצע העונה, בשיא הריצה הולך לו שרי, ואז אחרי זה פציעה ארוכה דין דוד, ופציעה ארוכה פיירו, תשמע, קשה.
מרגיש לי שמחפשים להאשים מישהו, וזה הכי קל להאשים את מסי. כי, תראה, עובדתית, צריך לבקר. מכבי חיפה הגיע למאני טיים של העונה,
נכון?
וקרסה.
אני לא יודע, לא הייתי קורא איזה קרסה, אבל כן, הגיעה זכותה לגמרי.
הגיעה זכותה, א', הגיעה זכותה עייפה. זאת אומרת, סוג של, אתה יודע, זה הפרק הזה בסיינפלד, שג'רי בא לקנות את האוטו, וקרמר נכנס לטסט דרייב. זאת אומרת, טוב, אני רוצה לנסוע עכשיו, נגמר לי הדלק, אני רוצה לראות מתי אני נתקע.
כן.
נתקעו.
כן, לגמרי. אבל שוב, זה לא שהיה לו דין דוד על הספסל ופיירו, והוא לא נתן להם.
יפה, צריך לזכור.
זה לא שהיה שרי והוא לא אפשר לו.
קח את המחזור האחרון, תמיד אנחנו משווים למכבי חיפה. מכבי תל אביב הגיע לתקוט ההכרעה נגד סכנין עם זהבי, מילסון, תורג'מן, דור פרץ.
כן.
מכבי חיפה הגיע לתקוט ההכרעה מול מכבי בני ריינה עם בן שימול.
כן, תומר חמד.
פוטגורנו, דעתי חמד אפילו לא היה שם. פוטגורנו.
מה? לא, חמד פתח בהרכב במשחק הזה.
כן, לא, אני מדבר רק כאילו דקות האחראה, 20 דקות האחרונות שאתה צריך את... קני סייף, הרגליים המאוד עייפות. החלפת
המחצית לדעתי קני סייף, אבל כן, לא משנה, הסיפור ברור, ברור, ברור.
עוד פעם, מספרים וקילר אינסטינקט במכבי תל אביב, מול שחקנים, אתה יודע, עם כל הכבוד לבן שימול, הילד הנחמד הזה, המאוד מאוד מוכשר,
כן, אני רק אומר, זה לא דברים שנעשו, שזה דברים שנעשו במידה מסוימת בלית ברירה, שאולי ישתלמו למכבי חיפה בהמשך, כרגע זה לא מספיק, אבל אין מה לעשות, זה לא נעשה, זה לא שמסי אמר, טוב, אני אקדם את הצעיר הזה עכשיו על חשבון מאבק האליפות. לא, הקבוצה הלכה ונגמרה, לא היו אופציות, אין ברירה אלא לתת לילד הזה לשחק.
דרך אגב, אל תנקה אותו, גם מאמן צריך להבין איך הוא מביא את הקבוצה שלו לשיא באפריל.
בוודאי, בוודאי.
ופה?
אני מניח שילמדו.
פה הוא טעה? אני חושב גם בחוסר ניסיון קצת.
אני לא יודע. אני לא חושב שאפשר לעשות משהו אחר. אתה לא יכול לתזמן פציעות, אתה לא יכול לתזמן עזיבה של שרי, ואתה לא יכול לתזמן יריבה לאליפות שכרגע היא משמעותית טובה יותר, ובסופו של דבר במצטבר לאורך העונה, מכבי תל אביב טובה יותר ממכבי חיפה. אני אגיד רק דבר אחד.
השאלה הגדולה היא מסי הוא ברווס צולע פה.
אז אני אגיד על זה דבר אחד.
אני שואל, אני לא אומר.
אני חושב שמכבי חיפה, אני אומר, עם ארבעה סימני קריאה, יש שהעונה של מכבי חיפה, היא עונה מוצלחת בסך הכל, יחסית לסיטואציה, יחסית לשושלת שהגיעה לקיצה, ואם יש מישהו שחושב, או יש מישהו שחושב שמסי לא צריך להמשיך, אחד, אין לו מושג בכדורגל, שתיים, הוא לא אוהב כדורגל. נקודה. אני חוזר ואומר, אני חוזר על זה. מי שלא רוצה את מסי דגו, מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה, הוא אחד, או לא מבין מהכדורגל, לא מבין בכדורגל, או אלו, או לא אוהב כדורגל. שיהיה ברור, לא מבין או לא אוהב. מסי דגו חייב להמשיך במכבי חיפה, אין פה שאלה בכלל. אני חושב שבחינת מכבי חיפה גם אין פה שאלה בכלל. אתה יודע, קריסה טוטלית, אובדן מוחלט במשחקים שנותרו ובגביע, אז אתה יודע, אולי באמת אפשרי להרהר בדבר הזה. ונכון להיום, חייב לקבל את הקרדיט, ויקבל את הקרדיט. אני לא רואה אופציה אחרת, גם אם, אתה יודע, ברק בחר פנוי וכאלה
של מסי.
אני שלמסי מגיע הזדמנות, הוא הוכיח שהוא ראוי, הוא הוכיח שהוא במקום הנכון, הוא הוכיח שהוא בשל ויכול להתמודד עם האתגרים הללו, וכן, גם ילמד מהם תוך כדי, וילמד מהטעויות שלו תוך כדי.
קודם כל, בחירת מאמן, כמו בחירה של כל דבר, זה משחק של אלטרנטיבות. ברק לא במשחק. אם ברק היה במשחק, אני חושב שמסי לא היה במשחק. אבל ברק הרגע לא במשחק במכבי חיפה.
למה לא במשחק?
ברק בחר?
למה לא במשחק? על פניו, כן.
כי יש אנשים במכבי חיפה שלא רוצים שיחזור.
אה, סבבה. לא, לא רוצים שיחזור. לא, רגע, שאתה מסתכל על זה ככה, יש אנשים מכבי חיפה שלא רוצים, רגע, לא, אני רק רוצה לדייק את המשפט הזה שאתה אומר, אנשים לא רוצים, זאת אומרת שיש אנשים מכבי חיפה שרוצים שמסי ימשיך, זה הדרך הנכונה לתאר את זה, לא שלא רוצים שברק יהיה.
אני לא בטוח שזה.
רוצים שמסי ימשיך, בוודאי.
אני חושב שברק בכר סיים במכבי
חיפה. אם הייתה שם מצוקה או חוסר אמונה בברק בכר,
אז לא חוסר אמונה, יכול להיות עניינים פרסונליים של אנשים שמחליטים במכבי חיפה, או איש מחליט מקצועית במכבי חיפה, לכאורה, שאומר לעצמו, לא רוצה שברק בכר יחזור, וזה בדרך כלל זכותו המלאה, כן?
לא חושב.
לכאורה. כל לכאורה שלא. אבל אז אתה אומר, אוקיי, אם ברק בכר רוצה לחזור למכבי חיפה, עם כל הכבוד מסי דגו צריך לפנות את מקומו. אוקיי? אם ברק בכר אומר, אני חוזר, ומכבי חיפה באה ומשקיעה ואומרת, בוא נבנה שושלת, אז מן הסתם, בוא לא נצבו עם יונה, בוא לא נתייפייף. בטח שברק יחזור. מה השאלה בכלל? אבל ברק לא על הפרק בכלל. אני חושב שהוא כנראה הולך לנבחרת, שזה גם אם זה מפריע לי מאוד. אני מת שהוא יהיה בנבחרת, הוא לא צריך להיות בנבחרת. הוא צריך לאמן מועדון גדול. ולא נבחרת ישראל, אבל זה...
טוב, זה כבר דיון אחר, דיון אחר. גם מה להגיד על הנבחרת.
עכשיו, מי מסי, ואתה אומר, אוקיי, בוא נוותר על מסי ונצא לשוק המאמנים הזרים. אתה טיפול פה עם פרד רוטן ומולנסטיין.
לא בטוח, שאלת מי זה.
הכל שאלה, לא. אתה יכול להביא בו.
אתה יכול להביא גם רובי קין וג'ורדי קרויף, הכל.
אני מסכים איתך, אם אין הדחה בגביע, זאת אומרת, עונת של חצי גמר לפחות, ועונה של שמינית גמר קונפרנס, וריצה לאליפות, עם הרבה מאוד הפרעות שהיו להם, צריך להגיד את זה, ועם הרבה מאוד מכשולים, שאני חושב שגם גל אלברמן טעה בהם. אחד, שרי, אמרת נכון, עניין משפחתי, הכל טוב ויפה. להוציא את עמוד התווך של מכבי חיפה בינואר, זה מפרק.
לא, זה אין לך שליטה על זה.
בסדר גמור, אני לא אומר שזה...
תגיד לי, מנהל מקצועי, שוער, וזה, למרות שגם שם מצאו פתרון מעולה.
לי מאוד מפריע.
תגיד לי, מנהל מקצועי בנקודות אחרות, אני יכול להבין, אבל פה שרי זה אין לך שליטה.
לא, ברור שאין לך שליטה, אבל זה מה שקרה בסופו של דבר.
לא, אבל אין לך שליטה, אתה לא יכול להגיד...
מאוד מפריע לי שענן חלילי יצא לבדיקות רפואיות בקבוצה החדשה שלו באמצע העונה. ומחמיץ אימונים, לי זה מפריע, אני חושב שזה מפריע, ולדעתי ענן חלילה היה במשחק הכי גרוע של העונה נגד ריינה, למרות שער אדיר, אדיר. הוא היה לא טוב בסטנדרטים שהוא הרגיל אותנו אליהם, אוקיי? והיו פה הרבה טעויות שנעשו במכבי חיפה, לא של מסי, אלא של אלברמן, ואני חושב שכשעושים חשבון נפש, וכולנו נעשה חשבון נפש, אלברמן צריך לעשות הרבה מאוד חשבון נפש על החלטות שהוא קיבל בעונה הזאת, לא בעונת הוויתור, אלא בעונת ה... בואו נפלרטט לראות כמה אנחנו גדולים, בסוף זה נפל לו. בסוף זה נפל לו. אוקיי? עכשיו לגבי מכבי תל אביב. יש פה איזושהי פיקציה של אליפות עם כוכבית, אתה מכיר את זה? אני מתנגד. זה לא אליפות עם כוכבית.
ארבעה סימני קריאה, קבוצה טובה בליגה. פאקט.
זה לא אליפות עם כוכבית. הכוכבית היחידה שנותרה, אתה תגיד שלא וזה בסדר. מכבי תל אביב בשביל לקחת אליפות צריכה לנצח את מכבי חיפה.
אוקיי, היא לא צריכה, אבל זה בהחלט אתגר ראוי.
תבוא ותגיד לי, מה אתה מדבר שטויות? ברק בכר לקח אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב. אבל ברק בכר הצליח לעצור את המפולת נגד מכבי תל אביב, אתה זוכר באותו 2-2, ופשוק שתהליך שמכבי חיפה תפסה.
תשמע, תחשוב על זה ככה גם, שמכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב פעמיים השנה,
פעמיים בלי לספוג.
וכמה הפרש?
וכמה הפרש?
נכון.
זה מטורף.
מטורף.
כי מכבי חיפה קרסה. למה מכבי חיפה קרסה? אמרנו, עייפות, וזה מכבי חיפה גם, צריך להגיד, הכדורגל של מסי, ופה צריך לבקר אותו. מכבי חיפה באה עם אפס רעיונות למשחק הראשון נגד מכבי בני ריינה. מכבי חיפה באה עם אפס רעיונות.
זה פשוט זכות.
הכל בסדר. יונה,
כן, לא, אתה רואה את זה. ברור.
היא באה עם אפס רעיונות למשחק מול הפועל תל אביב, והיא באה עם אפס רעיונות למשחק השני נגד מכבי בני ריינה שלפני שבועיים נתנו לך בראש. ופה זה כן נורת אזהרה למסי כמאמן צעיר יחסית בליגת העל בסטנדרטים האלה, שהוא צריך להבין שהוא נותן כלים יותר טובים לקבוצה שלו. הכלים האלה לא הגיעו. ופה צריך לבקר אותו.
בוא נחזור למכבי תל אביב. סיפור המשחק כמובן היה השריקה, שאני חושב שכשאנחנו היום מקליטים פרק ביום שלישי כבר זה מרגיש כמו היסטוריה רחוקה.
איזה בלאגן.
אני אגיד כזה דבר. אחד, אני רוצה לדייק את עצמי ולדייק ומחוב לפרק הקודם, וזה גם אגב הערה לאיגוד השופטים ואולי גם לנו כאנשי הטלוויזיה, אבל... לא תמיד אנחנו מקבלים בשידור את מה שרואים בוואר. ובמשחק הקודם, ההוא מול הפועל חיפה, תקפנו בחריפות את הוואר, רק שאיכשהו בשידור לא ראינו את הזווית שבה רואים בבירור שהייתה על גולסה שם בגלישה על הכדור. אז עשינו שם, אני בכל אופן אמרתי מילים חריפות, שאני לפעמים גם יודע לחזור בימיהן, כי ברגע שנראתה הזווית שבה אכן הייתה עבירה, היה מקום לעצור את המשחק. אני חושב באופן אישי, שזה גם היה מקרה פה, שנכון עשה עבר שהתערב. בסיפור הזה, אבל כמו שאתה אמרת על הפועל תל אביב, אני לא סגור על זה עד הסוף, אני חושב שכן, אבל כמו שאמרת, ואז ברגע שיש ספק, לא עבר, לא צריך להתערב.
הרי במשך 48 שעות יש רק פיצוצים, כן פאול, לא פאול, כן פאול, לא פאול. כשיש את הוויכוח על זה, עבר בחוץ.
אז אני אומר,
עבר לא צריך להיכנס.
אז אני מסכים, ואני חושב שהוויכוח הזה, שנראה לי, הגענו לשורה התחתונה שלו, מבחינתנו, אבל הוויכוח הזה הוא ויכוח של ראשון בבוקר, ואנחנו ביום שלישי היום. וביום שלישי אפשר לבוא ולהגיד שמכבי תל אביב להוציא את השריקה הזאת, שיחקה את אחד המשחקים הכי טובים של העונה, הייתה מעולה נגד סכנין, ואם לא אבו ניל, לא דונרומה, שנתן שם הצגה, תשמע, הוא היה אדיר.
הצלה של מילסון הייתה...
כמה וכמה כדורים גדולים, מכבי תל אביב, כמו שאמרת, מגיעה לא על הגחון, אלא הכי רחוק מזה, עם שחקני המובילים במצב טוב, היא שיחקה טוב. אני אומר, גם אם הייתה נקלט לפיגור, זה מרגיש שהייתה יכולה להפוך את המשחק הזה. זה היה משחק שהעצים עוד יותר את ההצלחה של סכנין. ראינו קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין.
איכותית, אתה מדבר כאן.
בוודאי, איכותית. אני חושב שגם תקציבית היא שווה יותר. בסכנין יש כמה פוטנציאלים, וזה רק מעיד על ההצלחה של סלובודן דרפיץ' לשים את הקבוצה הזאת בפלייאוף העליון. היא כמעט לא ברמה, והיא עושה את זה, וזה מדהים. אבל פה מכבי תל אביב פותחת ברגל ימין, ובאמת, באמת, באמת הייתה יוצאת מן הכלל, ומאוד מאוד מחכה למשחק ביום שני. שוב, בהנחה שלא יהיו להם תקלות בגביע, לא למכבי חיפה ולא למכבי תל אביב. נגיד מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה מול נתניה, יהיה מאוד מעניין לראות אותן ביום שני. מכבי תל אביב, איך אמרת, בניגוד למכבי חיפה, מגיעה לישורת האחרונה כשהיא בסיס שלה, ויש שם עוד נקודה מעניינת בריאה ארוכת טווח. מכבי תל אביב עושה את זה בלי זרים. זאת אומרת, יש זר אחד באמת שובר שוויון על, שזה מילסון.
זה מצחיק על הזרים, אתה אומר, איזה ציון אני נותן בעונה הזאת למכבי תל אביב על הזרים שלה? מצד אחד היא כשלה בכל זר שהביאה, חוץ מאחד שהוא תופעת על.
כן.
וזה, אגב, מילסון זה מטורף, כי הוא... אף אחד לא חשב שהוא יהיה כזה.
אף אחד לא חשב.
אף אחד לא חשב.
אף אחד לא חשב.
המספרים שלו הם פסיכופטים לחלוטין, בקנה מידה. זאת אומרת, הוא הגיע כשחקן, כפרוספק מעניין, והוא פשוט מתפוצץ במכבי ברמה לא נורמלית.
אי אפשר להוציא לו כדור מהרגל, אי אפשר הכל, אתה יודע, תשים עליו שלושה שחקנים, זה לא יעצור אותו.
אחד הנתונים היפים שראיתי, שכל העונות עד עכשיו הוא קבע 8 שערים.
בקריירה?
בקריירה. העונה כבר עם 6.
מדהים.
אוקיי?
לפעמים אתה צריך גם להגיע למקום הנכון שדברים יתפתחו לך.
בכמעט 800 דקות פחות. וזה יאמר לזכותה של מכבי תל אביב. זאת אומרת, מכבי תל אביב כשלה בזרים, אבל פגע באחד, אז בגלל זה בציון, זה בעיה, קיבלת...
זה גם מאוד מאוד מעניין, לא, אז אני אומר, זה עובדתית מדויק, אז יש מילסון, יש את הצבורית שמשחק, לוקאסם כבר הרבה מאוד זמן לא בסגל, ואז יש לך את השוער שלא משחק, יש לך את בונדוסו, שלא באמת משחק, היה בסגל, אבל לא באמת משחק, אדו, שלא משחק, תחשוב איזו קבוצה יכולה להיות מכבי תל אביב בעונה הבאה.
שתפגע בזרים?
תפגע בשניים מארבע, יש לה ארבעה זרים, יש לה ארבע עמדות של זרים שהן פנויות. עכשיו, אם היא תפגע בשתיים מתוכם, תביא שניים, עוד מילסון אחד, נגיד. זה כבר באמת יכול להיות מאוד משמעותי, מילסון, בקיצור, אבל מכבי תל אביב, על הסוס.
ונגיד מילה אחת על דור פרץ, שזה בצער הזה, טוב. אחרי שבוע נבחרת, בוא נגיד, הייתי שם את האוטו שלי שהוא יכבוש. כי זה היה את האצבע בעין של אלון חזן ויוסי בן עיון. כי זה השער ה-16 העונה של דור פרץ, יונתן, 16 גולים, כל העונה שעברה הוא היה ב-12, אם אני לא טועה. בעמדה שהוא אמור לשחק בה, בעמדה שהוא הכי טוב בה. זאת אומרת, למעשה מה שהנבחרת עשתה, ואנחנו לא נחזור עכשיו לנבחרת, לא דיברנו על הנבחרת חבל, אבל לא נחזור לנבחרת.
בוא נראה איך נהיה עם הזמנים, אולי נספיק לדחוף איזה משפט.
אבל מה שהצוות המקצועי בנבחרת אמר, דור פרץ בעונה הכי טובה שלו בקריירה, הכי פוריה שלו בקריירה, בוא נשים אותו במקום היחידי שהוא לא טוב בו. רוביקין מתעקש עליו, שם אותו במקום הנכון, הוא מקבל ממנו גול של טופ. אגב, גול איכותי ברמה בלתי רגילה. מנסה אחד לדור פרץ, החזפת בחגיגה, גול כזה, התחיל להוריד את החולצה וגוזייה ועניינים, פרץ הקהל, תלמד לחגוג, זהבי יודע לחגוג, תלמד לחגוג, זה חלק מהמשחק.
הפועל באר שבע פתחה את המחזור, פגשה את הפועל חיפה, משחק עצבני מאוד, כמיטב המסורת בין שני המועדונים הללו, הפועל באר שבע מתבססת במקום השלישי, בישול אדיר של בדש, בישול אדיר, בישול אדיר, סיומת גדולה גם של תורג'מן, היה גול גדול.
בישול אדיר, הגול יפה, אבל בישול אדיר.
בישול אדיר, אין ספק. שחקן העונה של הפועל באר שבע זה, גיא בדש. אני חושב שאני מת שהוא יחזור זה, אבל שהפועל באר שבע עשתה פה רכש מעולה, וגם הם מבינים את זה. מה שהיה מעניין סביב המשחק הזה, זה שבאר שבע קיבלה אדום בדקה השישית, ספר.
היה אדום? אפרופו נהי שופטים?
ברור. מה, פקקים לברך? מה, לא, לא היה שם ספק. לא?
אין לי קצת ספק.
אני לא, לי לא היה ספק.
הגלישה איטית, בוא נגיד ככה, לא יודע.
אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה.
ברור שאין לך בעיה עוד פעם, אבל עוד פעם זה חוסר האמון בשופטים. זה משחק, אני אגיד משפט על המשפט, על השפוט וזהו. אז אתה רואה את גרינפלד אחרי זה, עבירות מאחור על שחקנים של הפועל באר שבע לא מחזיר, נותן צהובים על דיבורים ולא על פאולים. איבוד ושתלות מוחלט. חוסר אמון במערכת, צר לי.
מעצבן, אין ספק. אמר רוני לוי בסיום המשחק, האדום לבאר שבע שינה לנו את התוכניות. שעשה. אבל הפועל חיפה הייתה יכולה להוציא הרבה הרבה יותר מהמשחק הזה, אבל בסדר, זה החיים הנעימים בפלייאוף העליון. מעניין מאוד הסיפור הזה של, הנה, הפועל באר שבע מוכיחה שאפשר בשחקן פחות להשיג יותר, לא לפגוע.
פעם שנייה עונה.
אה?
פעם שנייה עונה.
כן, ופעם 50 בערך שהם מקבלים אדום במשחק. אבל לומדים לתפקד בתוך הסיפור הזה, והקשו על הפועל חיפה, שמבחינת גם כבר עשתה את שלה העונה. אז כל דבר הוא בונוס.
משחק בין שתי קבוצות שהגיעו ל-150% מהיכולת שלהן. מקסימום. ברדה מוציא מקסימום מהקבוצה שלו. היא לא יכולה יותר.
לא, ברדה, אגב, הפועל ירושלים של עד המחזור העשירי. זה הפועל באר שבע גם, פיקששה את פתיחת העונה שלה עם הטראומה מה-6-1 באלוף האלופים, שהיא משכה אותה גם כמעט סיבוב שלם.
אני לא בטוח שהיא יכולה להתקרב לגדולות עדיין, למרות שהיא קרובה,
תעשה לה סיבוב ממוצע, תעשה לה סיבוב ממוצע, לא קריסה כמו שהייתה לה.
היה לה גם סיבוב לא נורמלי, אל תשכח.
אני שהסיבוב הלא נורמלי יותר משקף את היכולת שלה מהכן ממה שהיה בתחילת העונה.
אני חושב שברדה מוציא את המקסימום מהקבוצה הזאת, אני חושב שרוני לוי מוציא את המקסימום. זה היה מפגש בין שתי מקסימום, אגב, הפועל חיפה הייתה בסדר גמור, שאתה מסתכל על הסגל של הפועל חיפה, בוא, אנחנו מאוד מאוד מחמיאים, אין שם איזשהו כוכבי על.
לא.
ורוני עושה עבודה.
תומר יוספי.
כן, אבל אתה יודע, עוד פעם, זה לא זהבי, אוקיי? בלי לפגוע.
לא, הם לא יכולים להיות זהבי גם בקבוצות האלה.
להוציא מקסימום, זה מדהים בעיניי, וסחטן עליהם, ובאמת, מסר להפועל באר שבע, חלס עם העצבים, כל היום, הם בעצבים כל הזמן, עזבו, תהנו מזה. כמו שאמר לי בשורה התחתונה, אוהד חבר של הפועל באר שבע, איזה כיף זה ללכת הביתה באור יום אחרי כדורגל.
כן, זה באמת. גם אור יום ראינו את הפועל פתח תקווה נגד הפועל חדרה, משחק שהתחיל ב-5, נגמר ב-7, זה היה ממש פגז במובן הזה, ועוד קהל גדול של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה ירדה ליגה.
חכה,
למעשה ירדה, לא חכה. בסדר, אני חכה, אבל היא ירדה ליגה כבר במחזור הקודם, בהחמצת הפנדל נגד הפועל ירושלים, שם זה נגמר. בני לם לא מצליח אפילו לייצר מראית, זאת אומרת, מראית עין הוא כן מצליח לייצר של שינוי מאז שהוא הגיע, לא ניצחו משחק מאז שהוא בא, עדיין. זאת אומרת, הביאו מאמן כדי לנסות.
חץ, מה עם החץ?
כן, גם, לא, אני אגיד לך, יש שם, הפועל תל אביב נגיד, הביאה מאמן עם חץ למטה, והפועל תל אביב צללה מהיום הראשון שהבוקסיס הגיע, זאת אומרת, אולי עשתה פה ושם איזה 2-0-0 כאלה שנתנו תקווה.
4, אני מבקש,
סליחה, לא, אני מכילה, לא דייקתי.
4 משחקים ללא שערים.
נכון, אני מתנצל.
אתה יודע מה הגול הראשון של הפועל? אמצע פברואר. מה תשמעת, הגול? מה, אני יושב מול עם הילד שלי, אתה יודע, מסתכל עליי, כאילו מה?
נורא, אני כל כך מתנצל, באמת כואב לי הלב.
מתי יש ליגת אלופות? בוא נראה ליגת אלופות, שם יש גולים.
לא, אין אופי לי. בני לם גם לא צריך לעשות שינוי בפועל פתח תקווה, אבל כן הוא צריך לייצר מראית עין, זאת אומרת, הקבוצה רצה, לוחצת, מנסה קצת יותר, אבל הכלים שם מאוד מוגבלים, זו באמת קבוצה שהיא לא מספיק טובה, אני לא חושב שזהות המאמן, גם החילופים של אופר, אולי הפיתורים של אופר, אולי לא באמת היו אמורים להשיג משהו, כי זו קבוצה שהייתה צריכה בינואר לעבור מהפכה קצת יותר משמעותית, לא בכך בכמות ששחקנים, אלא דווקא בעוד כמה שחקנים איכותיים, אין לה את זה, ואתה תראה את זה, אתה תפגוש את המשבת הבא, ואתה תבין גם שהיא לא זה, היא יכולה מאוד לקבוע את זהות הקבוצה שתצטרף אליה. אבל, כשמדבר ככה על הפועל פתח תקווה, אין בדברים הללו של זה שאני מוריד אותם ליגה, איזושהי הבעת זלזול כלפיהם, או חוסר הערכה, גם על הדרך וגם על עצם היותם בליגה הבחירה. אני רק מאוד מאוד מקווה, כי זה מועדון שאני מאוד מאוד מעריך, גם את הדרך שלו וגם את האופי שלו, ובעיקר את הקהל הגדול, וזה נכס לליגה, אין פה שאלה בכלל. יש פער מאוד גדול בין איך שהיציע שלהם נראה לאיך שזה נראה על הדשא, נראה על הדשא העונה הזו. בסדר. אני רק מאוד מאוד מקווה שהם ידעו להבין את המשמעות הגדולה של להיות בעלים של הקבוצה. כשהקהל הוא הבעלים של הקבוצה, זה אומר ידיים, הקבוצה נמצאת בידיים הכי טובות שיכולות להיות, בידיים הכי אחראיות, שלא יכולים להיות ולא אמורים להיות אינטרסים, ולא אמורים להיות לכלוכים, והקהל צריך לתמוך ולחזק, ולמצוא את האנשים, וללמוד ולתקן את מה שנעשה לא מספיק טוב, למצוא את האנשים הנכונים, אם יש כאלה מתוך הבית, כדי להוביל את השינוי. לא נדרש הרבה בהפועל פתח תקווה, לא נדרש הרבה, יש מחלקת נוער סבירה, קבוצת נוער שעולה ליגה, יש קהילה גדולה שנמצאת שם סביב, יש גם מספיק כסף כדי לבנות משהו ש... יוכל לרדת ליגה, לחזור תוך עונה, ולהשתקע, לתקוע את היתד הזה. הקהל של הפועל פתח תקווה חייב ללמוד, לתמוך יותר בקבוצה הזאת, לקלל שחקנים שלך גם בתקופה קשה, זה לא בעלות אוהדים, לחכות למאמן במגרש חנייה, לחכות לזה, לפה ושם, וכללות וכאלה, זה לא קבוצת אוהדים, זה נזק טהור, ואם בפועל פתח תקווה ילמדו לפעמים לבלוע את הרוק בתקופות פחות טובות, ולהמשיך לתמוך וללוות כמו שהם יודעים לעשות בצורה מופלאה, אנחנו עוד שנתיים, שלוש, נסמן את העונה הזאת של תסל פאפה בן אילם ולירידת ליגה לא כך, בעונה לא כך מוצלחת כפסיק בהיסטוריה שלהם, כחברה קבועה בליגה הבכירה. אני מאמין בהם. דווקא ברגע הנמוך הזה במרכאות.
אז אתה אומר בן אילם ואתה אומר מאמן ואני אומר מכבי נתניה.
וואי וואי.
שמתרסק איתי ביתר, ושאלה אם תכף נגיע לביתר, כי צריך לדבר על ביתר, זה באמת מדהים מה שקורה שם, אבל מכבי נתניה מבטרת על גיא צרפתי, שהיה אימור מלכתחילה, צריך להגיד את זה, ומביאה את מרקו בלבול, שחוזר לנו מזמביה. אני אומר מה שאמרתי לפועל תל אביב, מישהי צריכה לרדת מן הסתם, כן? אבל באמת אני לא מצליח להבין איך היא נשארת בליגה, מכבי נתניה. זה הגנה של אמצע תחתית לאומית. להתקפה חסרת ביטחון בעליל, ונאמר פה בפרק הזה, בפוד הזה, לפני כחודש הזהרת את הרחש-בחש מאחורי גיא צרפתי שהתחיל.
יותר, כן.
אמרת את זה, ואני פה מחמיא לך, ואמרת והרגשת את זה.
נגד ביתר זה כבר היה...
זה היה עשי.
כן.
והשאלה אם זה יכול להיעלם, כי מגיע בן אדם שלא היה פה, עוד פעם, אני מאוד מחזיק עם מרקו בלבול כמאמן, אבל הוא שיחק עם קלפים סבבה.
הסיפור עכשיו... של נתניה זה יל סגל. בעל הבית, שהשנה, כשם שצריך לתת לו את הקרדיט המופלא הזה, איש שלקח את המועדון בליגה לאומית במינוס 9 נקודות, מינה את האנשים הנכונים, קיבל את ההחלטות הנכונות, חיבר את הקהל חזרה לקבוצה והפך אותה לחברה קבועה בפלייאוף העליון, כשם שהדברים הללו, ושל ליגת העל, כשם שהדברים הללו כתובים על אייל סגל באותיות קידוש לבנה, כך גם הקריסה של העונה הזאת היא עליו באופן בלעדי, בשורה של החלטות שערויותיות והזויות.
אלמוג?
בוודאי, בוודאי. אייל סגל הוא איש אדיר, בהרבה מאוד מובנים, אבל הוא אוהד. ואני לא אומר את זה, אתה יודע, הוא אוהד, זה מגוחך שזה בא מאיתנו. אבל אני חושב שדווקא כשזה בא מאיתנו, זה מעיד על כך שהוא לא צריך להיות אתה בא לבית. ברור שאתה אוהד, אתה לא יכול לנהל כאוהד, אתה לא יכול לתת לרגש ולכל פוסט ולכל רחש ביציע לנהל אותך. וזה מה שקרה בנתניה השנה. והוביל לפרידה ההזויה באמצע העונה מאלמוג כהן.
גם קוז'וק.
ואחרי זה קוז'וק. קוז'וק ואז אלמוג, זה בא ביחד. ואחר כך הקריסה המוחלטת שם גיא צרפתי. מנהל מקצועי בארגון שבו מעורב הרבה מאוד רגש, יש לו שני תפקידים. אחד, זה בראש ובראשונה לשמש כפי, זאת אומרת, לספק, כמובן, לספק למאמן את כל התנאים, אבל בעיקר להיות פילטר בין הבעל הבית לדשא, למאמן ולשחקנים, כדי, אתה יודע, לנקות רעשי רקע. וכמובן, באמצעות הכלים שהוא נותן, ובאמצעות היותו סנן, הוא אמור להבליט את המעלות של המאמן ולטשטש את המגרעות שלו. אלף בית, כאילו שוב, זה בהגדרות תפקיד, כן? זה לא דוגמה נכון. ואייל סגל, נכון, היה לו את זה עם סלובו וברדה בשעתו, שהם היו שניים, אז הם ידעו לחלק את המשאב הזה שנקרא איפה אנחנו מכילים ועד כמה את אייל, וכמה אנחנו, איפה אנחנו לוקחים מנו את הטוב, ואיפה אנחנו פחות מקשיבים לו. אחר כך היה שם אלמוג כהן, ואז ככה מנעו מזה להגיע לדשא, ואחר כך היה אלמוג כהן, שגם ידע לבסט את העסק הזה, וההליכה מאחורי הגב של אלמוג כהן, האובדן הדרך, הכאוס שהוא חולל במועדון הזה השנה, הבחירה הלא נכונה בגיא צרפתי, שוב, אני לא משאים אותו, הוא לא איש מקצוע אייל סגל, למה שהוא יבחר את גיא צרפתי? הוא בחר בלי המנהל המקצועי, בחר מישהו שהוא, וגיא צרפתי, אני חושש, ואני אומר את זה בהערכה גדולה כלפי האדם, אני חושש לאור מה שראיתי ושמעתי בנתניה, אבל בעיקר ראיתי, אני חושש שהוא לא מאמן כדורגל מספיק טוב. אני אומר את זה בכאב, אני מת עליו, הוא בחור אדיר, ואני מאוד רוצה שהוא יהיה מאמן מעולה, ואלה יש לו את כל, את כל הכלים גם להיות כזה, על סמך החוויות שהוא חווה, על סמך הקריירה המעולה שלו כשחקן. אני חושש שהוא לא מאמן מספיק טוב.
עוזר מאמן זה תפקיד.
אבל גם,
יש כאלה,
להגיד שבמציאות שהייתה שם בנתניה, זה היה גדול עליו, לכן אני לא חושב שזה נכון לשפוט אותו.
יש הרבה מאמנים שיכולים להיות עוזר מאמן. אין הרבה עוזרי מאמנים שיכולים להיות מאמנים. ראינו את זה, דרך אגב עוד פעם, הקווים המקבילים בנתניה להפועל תל אביב, שעוזר מאמן, הפך להיות מאמן על הקווים, וגרם לכאוס לא פחות גדול למה שקורה עכשיו. וזה, החלטה שגיא צרפתי, אני מסכים איתך, הייתה כמעט מוזרה. אני מנסה לשאול את עצמי מי זו מכבי נתניה, כי ראינו נגד ביתר, כן הגיע למצבים. היא כן הייתה מצב בדקה הראשונה. היא כן, מיגל סילבה תפס משחק אדיר, ואלמלא באמת יכולת טובה שלו, אז יכול להיות המשחק היה נראה אחרת. אני שואל את עצמי, מי עוד פעם, יישאר בליגה, זה מקצוע. או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אני שואל באמת, יונתן, מי משאיר את הקבוצה המוכשרת הזאת והצעירה הזאת בליגה? מי האבא שלה על המגרש? אז עכשיו הגיע מרקו, אוקיי, בסדר גמור, הכל בסדר. מרקו מאוד מנוסה, אבל גם מרקו לא יכול לקסמים. בסופו של דבר זה לשחקנים. ואני מסתכל על הסגל המאוד מוכשר של מכבי נתניה, ואומר, מי אמור להתמודד עם הלחץ הזה שיש במועדון גדול כמו מכבי נתניה? אין לי תשובות. צר לי, אין לי תשובות. זאת אומרת, אתה יודע, תמיד יש את השחקן הזה שמרים אותך, השחקן הזה שהיה שם, השחקן הזה שייתן לך את המילה הטובה ברגע שהכל תקוע ואיכשהו ירים. מי? וזה מה שמדהים.
היה אמור להיות אולי אביב אברהם כזה, אבל הוא באמת שיחקו בו יותר מדי.
הוא לא ממש רלוונטי.
כל החלק הקדמי לא מתפקד. גם איתן אזולאי חוזר. זה אולי הבשורה היחידה.
איתן אזולאי שחקן אדיר, הוא לא היה שם.
והוא גם ילד גם. אז אתה יודע, הוא גם לא בשל, אבל
הוא מוכשר, ואוזביל הוא סופר מוכשר, ושבירו שנה שעברה ירד ליגה. אני מחזיק מאיתמר שבירו. שנה שעברה ירד ליגה.
גם איתמר שבירו הוא לא אינדיקציה לכלום בעונה הזאת, כי הוא לא מקבל באמת הזדמנויות.
עזרים, כבר שחררת את זלטנוביץ'. אמרת אושבולד? סליחה, גם זה קרה, ואז החזרת אותו, ואתה מצפה שהוא כן ייתן לך גולים אחרי ששחררת אותו. עוד פעם, ניהול מקצועי. וזה לא קם במכבי נתניה.
כאוס מוחלט.
הבעיה הכי גדולה, שנעשו הרבה טעויות, גם בעמדת השוער, מן הסתם דיברנו על זה, מרכז ההגנה שלה, אתה יודע, גם ההחלטה, גלבוב הוא לא בלם על. הוא בלם סביר לליגה שלנו.
לא צריך לוותר עליו, אה?
לא צריך לוותר עליו. הבוחנה פתאום...
הם הביאו ילד גיאורגי מעולה, אגב. אני חושב שסבא חבד גיאני,
תגיד זאת פעם?
חבד גיאני.
יאללה, כהן, רבותה, איש שלא טועה בשמות.
אני אגיד לך גם, אתה יודע למה הוא נצרב לי בראש?
נו?
כי הוא משמעותי מאוד בכדורגל הישראלי, עוד לפני שהוא הגיע לפה. הוא שחקן הנבחרת הצעירה של גיאורגיה, והוא החמיץ את הפנדל שהעלה אותנו לחצי הגמר היורו.
נו, אז ממנו אתה מצפה שיחזיק אותך בליג?
סבא חבד גיאני. כפרה עליו. אחלה.
דרך מוכשר.
אני שכן. אני מסכים, אני מסכים. אי אפשר להתווכח עם הדעות האלה.
מגמו?
כלום, 21.
ילד. עוד ילד.
שלוש גג.
ובשאר, עומר נירון. עוד בחור צעיר.
שהחליף את... שהחליף את...
אז לכן, מרקו יצטרך לספק איזשהו מעטפת שתשמור על הכישרון? לא יודע.
אתגר גדול. אתגר גדול מאוד.
המחזור הבא קריטי.
אז זהו, בדיוק. אז אנחנו יש לה פה תפתח תקווה. פועל פתח תקווה בבלומפילד, ונתניה מגיעה ליוד א'.
אלוהים ישמור, כבר ניצחה שם במשחק רע שלה, שאתה שידרת אותו, נכון?
כן, ניצחה 2-0 מחצית שנייה, אחרי שבמחצית הראשונה עומר נירון לקח 5-6 גולים. עכשיו, אשדוד לא קבוצה טובה, אבל היא קבוצה חזקה. היא יודעת לעשות את המשימות שלה, היא ניצחה, אגב, סף אבולאפיה טוען, יש חוקים כתובים, נכון, למשחקי פלייאוף.
נו, איפה המחמות שלי? בבקשה. הנה, בוא,
בבקשה, בבקשה.
תקריא את קבוצת הוואטסאפ, את קבוצה, שיחת הוואטסאפ שלי ושלך. ככה, אני מרשה לעצמי להחמיא לעצמי, כי לקבל ממך מחמאה זה...
הנה, נו, מה קורה עכשיו?
אח של יונתן, שים לב איך הוא לא מחמיא. אתה יכול להקריא?
בבקשה, מה אני עושה עכשיו אם לא להחמיא?
נו, כן, בבקשה. יש חוקים, צריך להבין,
הכל כתוב. יש ספר החוקים, נכתב ב-26 במרץ.
יפה. אני ליונתן, בבקשה.
נכתב ב-26 במרץ, שהמחזור היה ב-28-29.
יכול להיות כמו גיא פלג?
ספר החוקים, המועמדת לירידה תמיד מנצחת במחזור הפתיחה של הפלייאוף.
אשדוד מכבי פתח
תקווה. יונתן כהן אומר, אני לא מאמין, כי מכבי פתח תקווה רוצים את הניצחון ללכת הים. אבולאפיה אומר, אני חושש... ספר החוקים, המועמדת לירידה, תמיד מנצחת במחזור הפתיחה, וצדק. 1-0 ניצחה אשדוד את מכבי פתח תקווה.
יפה.
זה איך זה היה במדד גיא פלג? 3.
רע מאוד, קטסטרופה. פשיחה עושה את זה יותר טוב.
כן, פשיחה מתמלל בחסד, אני לא.
דרך אגב, ספר החוקים, זה מזכיר לי תמיד את הניצחון של הפועל אשקלון על הפועל חיפה, גם בזונת הישרדות של הפועל תל אביב. תחת יובל נעים נתנו שני גולים בכל העונה הסדירה, נתנו רביעייה בסמי אופיר.
הייתי שם, שידרתי את המשחק הזה, לינגנה.
יפה.
משהו כזה, נכון? נתן שם גם כן, שלושר.
לא, שלושר זה היה המחזור הראשון, לינגנה. ואז בהמשך שיחת הוואטסאפ, אתה קוטע, אתה רואה כמה אתה לא מפרגן, אמרתי לך, הלו, ביתר ירושלים מנצחת קל בנתניה, היה דבר כזה?
נכון, נכון, נכון. נכון. נכון, בסדר, זיהית התוצאות, נכון.
זיהיתי פעם.
לא, אבל אני מדבר על ספר החוקים, זה יותר מעניין.
יש חוקים בפלייאוף התחתון.
ואשדוד פתחה בניצחון על מכבי פתח תקווה, שעכשיו, מכבי פתח תקווה זה גם סיפור, אתה יודע, כשם שהיא רחוקה, ממש הייתה רחוקה משחק מפלייאוף עליון, לפעמים היא משחקת כזה כדורגל שאומר, אוקיי, וואי, היא בככה פלייאוף עליון, ולפעמים אתה רואה את המשחקים כמו נגד אשדוד, שאומרת, שמה, היא באותה מידה, אתה יודע, פחות 3-4 נקודות, זו קבוצה שיורדת ליגה.
מי משחק המחמאות?
הם כאילו ב...
מי משחק המחמאות של רובי...
רולר קוסטר כזה?
מי משחק האהבה בין רובי קין לרן קוז'וק, משהו קרה למכבי פתח תקווה?
כן. כן.
דתית?
כן. הם לא באמת מסובכים, כי לא נראה לי שהם 30 נקודות וזה, זה נראה לי רחוק, אבל בעצם הפתיחה, הניצחון הזה של אשדוד פותח את כל התחתית, ואשדוד, היתרון המשמעותי שלה על פני מכבי נתניה והפועל תל אביב, שאין כרגע יריבות להישרדות, זה בכך שקיים באשדוד מוד הישרדותי מוכח וידוע ומובנה אפילו שלא קיים ביריבות שלה, וחייבים להגיד גול גדול, נצח לה גם את המשחק, מהלך כדורגל אדיר, רועי לוי, בישול מעולה, וכמובן ג'ורדן בוטקה, שלא היה מספיק טוב העונה, אבל עדיין ידע להבריק בכמה רגעים, בוודאי אני אחמיא לשחקנים מעולים. ג'ורדן בוטקה הוא שחקן מעולה וגם מנהיג, ואשדוד לא תוותר בקלות, ולכן זה מאוד מאוד מטריד. הדבר המדהים באמת פה, וזה בסוגריים רק כי דיברנו עליהם מספיק כבר, זה שהוצאנו את הפועל חדרה מהמשוואה, וזה ההישג הגדול, אפרופו ניהול מקצועי, גם של חלון העברות.
רואה נגד הפועל פתח תקווה.
כן, את אילופיה. אבל זו קבוצה שאתה יודע, נאמר, עשתה את שלה בהרבה מאוד מובנים. אז זה מה שהיה שם, ו...
ביתר.
ועכשיו ביתר. אנחנו רוצים לגעת בביתר. אני חושב הדבר הכי מעליב להגיד על ברק יצחקי ואלמוג כהן יהיה הדבר הבא, ואני לא רוצה להגיד אותו, אני לא רוצה להגיד כדי להגיד, אבל שמעתי הרבה מאוד אנשים, כולל עדי ביתר, שאומרים, שמע, אנחנו לא יודעים האם זה באמת איזשהו חזון או, או, או תפיסת עולם או גישת כדורגל שהביאו אלמוג כהן וברק יצחקי, ולא השחרור מכבליו של הבוקסיס.
וואו.
שהגיע שם לרוויה ומיצוי דוק, כמובן לא, אחרי הבחירה שלו זה הלך והתעצם עוד יותר, אבל כאילו כבר לאורך העונה היו רינונים כלפי הכדורגל של הבוקסיס, ורק אמרו, יש פה פוטנציאל לשחק יותר טוב ולראות יותר טוב, אמרו אוהדים של ביתר כנגד הכדורגל של הבוקסיס, שעדיף לשחק אחרת, גם צריך להגיד, גם גל כהן המשיך את מורשת הבוקסיס בתפיסת המשחק, ולא הביא איזושהי בשורה, ואילו כאן, שני משחקים ראשונים מפסיד, במשחק ראשון ברק יצחק יוסף 0-0 עם נתניה, אחר כך מפסיד למכבי תל אביב ולהפועל באר שבע, במשחקים טובים.
1-0.
ואז מגיעה התפוצצות. מגיעה התפוצצות עם שלישייה בנתניה, עכשיו שלישייה מכבי פתח תקווה.
אז החמדנו לשיטת המשחק של ביתר ירושלים, אתה זוכר, עם שיטת הלחץ, ואיך הם מייצרים את הטעויות של היריבה. שוב, היריבה לא טועה, ביתר ירושלים גורמת להם לייצר, ואני רוצה להגיד לך להחלטות. זאת אומרת, ההחלטה להוציא דור מיכה מהפריזר, דיברנו עליה. החלטה ללכת על מרון ג'ורג'. אני עוד פעם, דיברנו פה ואמרנו, טוב, מי החלוט של ביתר, ניסה דאבוש, אני אמרתי, טוב, תן לפריידי, אמנם קצת לייזי וכזה, לא משקיע תמיד, אבל וואלה, הוא גולר, הוא תן תחת הגולים. ואחרי תקופה מסוימת, החליטו אותו, הולכים על מרון ג'ורג'. איך אמרת, איש המסעדות של ירושלים?
אני לא מכיר, לא אמרתי את זה. אמרתי את זה?
אמרת משהו כזה, איש המסעדות, מחנה יהודה וכל הדברים האלה. כן, הבן אדם לא פיט לגמרי. והוא כאילו סידר את כל השיבוץ שלו, מסדר את ההתקפה של ביתר בצורה מצוינת, וזה יפה לראות איך הם מוצאים את המיטב משחקנים שלו. מרון ג'ורג' לא היה, חוץ ממשחק הראשון שלו נגד אשדוד שהיה נהדר, לא היה בכלל, לא נספר ביתר ירושלים.
לא הבקיח מאז המשחק הראשון שלו.
דור מיכה לא נספר. ופתאום אתה רואה דור מיכה כובש נגד מכבי פתח
תקווה. דור מיכה שחקן אחר מאז יצחקי, פשוט שחקן אחר.
ומרון ג'ורג' שחקן אחר.
אני חושב ש...
ופתאום הכל מתחיל להסתדר, וזה מחמאה אדירה לברק יצחקי, כי אתה אומר, זה אימור של החיים. ביתר אימרה על החיים, על יצחקי, וזה נראה כמו...
ברגע שהביאה את אלמוג כהן, היא לא אימרה.
יפה, בדיוק.
אוקיי, ברגע שיש לך את המנהל המצוי, ובדיוק לפני 3-4 דקות, בהקשר שנתן, דיברנו על מהו תפקידו של מנהל מקצועי. אז כן, אז אחד, לייצר אווירה, מקום סטרילי, לסנן את הבעל הבית, לסנן את ראשי הרקע כדי לאפשר למאמן לעבוד, ושתיים, לתת לו את הכלים כדי להבליט את מעלותיו ולחסון את המגרעותיו, המגרעה העיקרית של ברק יצחקי, זה חוסר ניסיון כמאמן ראשי. אז בעל מוג, שעבר וראה וידע, יודע לתת לו את הגב ולתמוך בו בדבר הזה. הדבר המשמעותי ש... אמרתי במשפט הראשון שאולי זה יותר הפרידה מהבוקסיס מאשר הצירוף של אלה, זה כמובן בגישה, בגישה למשחק. אצל יוסי זה תמיד איזושהי גישה הישרדותית כזאת של טוב לנו טקו, ופה ביתר, כמו ברוח שדי הולמת את ביתר גם היסטורית, באים נצח, באים שחק, וזה כמובן מתאים ומשחרר הרבה יותר, וצריך להגיד את זה, שהשינוי המשמעותי, ונגעת בזה ברמת ההרכב, אני שהשחקן הכי טוב בביתר העונה, והוא בעיניי גם אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הנכס הכי גדול שיש לביתר עכשיו, זה איסמעיל אסורו, סורו, אין פה שאלה בכלל.
שחקן של יוסי פארקסלנס גם, זה מצחיק.
שחקן של יוסי, זה באמת שחקן של יוסי, עוד מהגלגול הקודם, ואני בטוח שגם יוסי היה גם זה שבסופו של דבר דאג להצליח להביא אותו יחד עם אברמוב, שגם היוס בסיבור קודם בן יהודה, הוא מפלצת, הוא לא קשור לפה בכלל, זה שחקן עם בחירת כיוונים רעים מאוד לקריירה, זאת אומרת, הוא אחרי סלטיקה צריך באמת להיות בצרפת, או מה שזה המקום בשבילו. ופה ביתר מרוויחה נטו, וגם מרוויחה בן אדם שנראה שדי נהנה וטוב לה, טוב לה שם, אז בכלל נהדר. העבודה האינסופית שלו מאפשרת לביתר לשחק עם חמישה שחקנים התקפיים לפניו.
הוא שלושה שחקנים. סורו, יש שלושה סורוים.
יש עדי יונה שהוא לא, כמובן כולם היום מגוונים, אבל הוא לא דפנסיבי מובהק. ודור מיכה לא דפנסיבי מובהק, וחורחלי בטח שלו, וירדן שואה בטח שלו, והחלוץ, אם זה ג'ורג'ו פריידי, גם לא. זה שחקן אחד שמחפה על כולם, כולם כמובן שותפים למאמץ, זה השינוי המהותי שברק יצחק יביא, זה נראה טוב. יחד עם זאת, סיפור הגדול של ביתר יהיה בעונה הבאה. הם מסיימים את העונה הזאת טוב, הם מסיימו את העונה הזאת עם הרבה מאוד ציפיות לקראת העונה הבאה. כשזה נגמר ככה טוב, כולם אומרים, אוקיי, יופי, עכשיו, שנה הבאה, ביתר תממש את הפוטנציאל שלה, עם הקהל, עם התמיכה, עם התקציב, צריכה לעשות פלייאוף עליון. שם יהיה המבחן, שם יהיה האתגר הגדול, שאין סיבה שלא יעמדו בו, של לעשות סוף סוף פלייאוף עליון אחרי תקופה.
והיא אומרת לזכותו של יצחקי שהוא מביא את כל השחקנים, זאת אומרת, אם יש קבוצות שהשחקנים שלהם בכושר קטסטרופה, שאנחנו מצאים באפריל, כולם שם בכושר טוב, כולם בכושר נכון, כולם מוכנים למאבק ההישרדות הלא באמת קיים של ביתר, כי ביתר, אמנם יש להם משחק נגד הפועל חדרה, וזה משחק חשוב, אגב יונה, יום שבת הבאה, 3:30 בטדי.
אופה. לא, 20 לפיש.
20 לפחות, נכון?
כן.
קל.
כן, כן, שעה של כדורגל.
יפה.
גם אגב בחדרה, הפועל פתח תקווה, היו כמעט 3,000 איש ביום שבת, כי המשחק היה ב-5, בשעון קיץ, 5, זה שעה נוחה.
שעה מדהימה.
חייבים עוד משחקים בשעות האלה, 3-5 בשעות שנוחות, רק ככה משמרים ומפתחים ומגדלים את הדור הבא, לא, גם משמרים וגם מפתחים ומגדלים את הדור הבא של האוהדים, קריטי מהן כמו. אנחנו בישורת האחרונה שלנו, לא, התחנתי שנסיים את הדיבור שלנו על הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אבל פתחנו איתו דווקא.
אתה רוצה אני אחזור?
לא, אבל אנחנו נתעמק בזה עוד בהמשך. אנחנו רק לפני פרידה, מילה אחת על נבחרת ישראל, שהעבירה את כולנו עוגמת נפש מאוד מאוד גדולה, והדבר היחיד שמאוד מאוד מצער אותי בסיפור הזה, כי בעצם הכל כבר נאמר, וכולם חטפו את האש, בעיקר אנשי הצוות המקצועי, ובמידה רבה בצדק, כי הם אלו ש... כשלו או נהיה דינים יותר, לא עמדו במשימה, לא הצליחו בסופו של דבר להוציא מהנבחרת את האקסטרה הזה של לכל הפחות תיאבק כמו שצריך. צריך לדבר גם על אלו שסביבם ועל המנגנון. אני חושב שהקלות הבלתי נסבלת שבה כל שיחה בין אנשים בארגון, בהתאחדות לכדורגל, בין אנשי המקצוע, יוצא דולפת החוצה, היא קטם אדיר. על ראשי ההתאחדות לכדורגל, על העומד בראשה, שינו, זה עליך, זה פדיחת על, ששיחה שלך עם יוסי בניון יוצאת במלואה החוצה, זה או שבניון היה שם טעות, או שאתה טעות בעמדת היור, מי שהוציא את השיחה הזו, לא יכול לעבוד במקום הזה. שוב, אני באמת, כעיתונאים, אנחנו שמחים שהכל יוצא החוצה, אבל אלה דברים שהם בלתי נסלחים, שלא לדבר על על מה שהיה שם בנבחרות הצעירות, שזה גרוע לא פחות. וגם זה, אני לא אוהב את זה, אני מודה שיושב ראש ההתאחדות, שתפקידו בסופו של דבר זה תפקיד ייצוגי, לעמוד בראש פירמידה, לקבוע מדיניות ולתת לאנשים, לאנשי מקצוע לעבוד, קוקטיילים, לעשות פוליטיקות בפיפה, וופה, כל הדברים האלה, זה דברים שהם הרי גורל לכדורגל שלנו, מאוד מאוד חשוב, במיוחד בביתות כאלה, להביא כסף לכדורגל, הוא לא צריך ללכת לשבת עם מאמנים, ולראיין מאמן, לעמדת המאמן, המאמן הלאומי, זה מביך, שינו, זה לא רציני, אני מקווה שמצאו את הדרך, לא יודע, שוב, ועדת איתור, דברים כאלה.
המסע ומתן לא אמור... ראיתם יושב שם? יושב שם שרון ניסנוב.
אז זה בדיחה.
יושב שם חברי הטוב עינב חזנבל. יושב שם כפיר אדרי.
לא, בסדר, כפיר אדרי. כפיר אדרי מנהל כדורגל, שחקן עבר. בסדר, לא, יש...
אבל יושבים שם חברי הנהלה של ההתאחדות. כאילו, סליחה, מי אתם שתבחרו?
אז לא, הם לא... אני לא יודע...
אני רוצה את אלי גוטמן שהיה שם, אני רוצה אלישה לדעתי שם, אני רוצה אנשים שהיו בנבחרת ישראל וידעו לבחור את האדם המתאים אישיותית ומקצועית לנבחרת, לא כל מיני עסקנים סוג,
ושהם יבצעו את הרעיון, ואולי רק, אתה יודע, מסע ומתן עושה מול המנכ״ל של ההתאחדות, לא מול היושב ראש. זה נראה לו טוב, שינו, אתה אדם יקר, ברור לנו שהכדורגל הישראלי חשוב לך ואתה רוצה לעשות טוב, אז תקן את הדברים הללו.
אז אני אגיד ליושב ראש התאחדות, ולמנהל המקצועי שעזב, ולמאמן הנבחרת, ולשחקנים, ולמנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, אותו אנחנו מאוד מאוד אוהבים, ולצוות שלו, ולסקאוטים, ולאנליסטים, כל מה שהיה, החל מאותו הפסד לאיסלנד, ועד לפני כמה ימים, הגועל נפש אחד גדול, נהיות, יותר בוטים ממך אפילו. גועל נפש אחד גדול, זה הגעיל אותי כאוהד נבחרת ישראל. אתה יודע, אני כל כך פינטסטי על 40 אלף ישראלים בגרמניה, במדינה היחידה שעוד איך שהוא אוהבת אותנו במצב המחורבן אליו נקלענו, ואז כל מה שקרה מאז אותו הפסד, זה לא עסקת מסקנות, זה התחת האשמות מגעילה, דוחה רדודה ברמה שכיתה ד' בבית ספר גולדטק בחולון, עם זה אנחנו כן יצא מקבוצת הוואטסאפ, לא יצא מקבוצת הוואטסאפ, אמר לו ככה, אמר לו ככה, כל מיני אנליסטים שמאשימים, אתה כן עובד, אתה לא עובד, לא הייתה עסקת מסקנות, עסקת מסקנה אחת, יש מסקנה אחת, יונה? כל הקמפיין הזה היה קמפיין דוחה, קמפיין של חדרים לזהבי, קמפיין של... אם שחקנים ערבים יושבים עם היהודים או לא יושבים עם היהודים, אם שון וייסמן אמר, לכו יהיה בני זונות או לא לכו יהיה בני זונות, כל הקמפיין חינוכי מגעיל, דוחה, אני באתי לקמפיין הזה עם כל כך הרבה תקווה, אני ישבתי פה ואמרתי לך, יונה, אנחנו נהיה ביורו. אשתי סגרה נסיעה ליוון, בתחילת היורו אמרתי, אני נוסע אבל, יש משחק שנבחרת ישראל נגד בלגיה, אנחנו פותחים עם בלגים.
לא, פתאום רומניה.
Whatever.
סלובקיה.
רומניה, סלובקיה ובלגיה, זה
בלגיה
הבית.
בלגיה מחזור אחרון, לא, כבר היינו אמורים להיות בשמינית לפני המשחק
אמרתי,
נגד בלגיה.
צריך לראות ההצלבה, אולי יש להם איזה פורטוגל בהצלבה, וכל מה שהיה אחרי זה, לא הייתה עסקת מסקנה אחת. תבואו ותגיד, וואלה, תשמעו, א' תהינו, ב' תהינו, ג' תהינו, במקום זה, הולכים לפופוליזם של בוא נשב עם בחר, ואם לא בחר אז רבש, ואתה עוד צודק אותה שיחה פרטית. מדהימה תקשורתית, דוחה אישיותית שיצאה החוצה, אותו ריף של הנבחרות הצעירות, שזה דוחה, זה מגיל אותי, אם יהיה לחוס, זה היה? זה לא היה, והגיע הזמן שאנשים שמנהלים את ההתאחדות, יבחרו אנשים שינהלו את הנבחרות. זה המסר, שלך ושלי ביחד, כי זה היה, זה באמת, זה היה, אוף, אוף.
זו הייתה קורסת הטיפולים שלנו, פתחנו עם אסף אבולפיה בנהי ומסיימים בבכי, כך פרק 167 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי שלנו כאן, אוהבים אותך, מחבקים, יהיה טוב, נקווה, נודה לארד ירושלמי.
נעשה חיים בים, ספר לי איך היה, אתה יכול להבטיח לפחות שתילחם בשאר המשחקים חוץ מביתר? תילחם?
כל המשחקים, חוץ מביתר?
לא, בעיקר זה ברור.
באים לנצח כל משחק, איזו שאלה.
כל משחק, כל משחק. בלי משחקים של הרכב, תגיד לזיו.
אין משחקים של הרכב.
עכשיו שנשארת, זיו יבוא בקיץ לשיחה? השיחה השנתית, האחת שנתית שקרתה?
קשה לי להאמין.
למה?
למה לא?
הוא כועס עליי?
הוא לא סובל אותך.
למה?
למה שיבוא? הוא לא מאמין בקיום מגע עם תקשורת.
תפקידך.
מה, לנסות שכנע?
אתה צריך להביא אותו, ואני צריך להביא את בורחה.
בורחה, למה?
למה? למה, בורחה, למה?
Bye. Bye.